ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
נשאר לנו עוד הקטע בעמוד שנהי. הקטע השני מסתיים ביום מתן תורתנו, יום הביקורים, יום החמישים. למעשה, איזה בעיה גנוזה ברצף הזה של השמות?
זה מאוד שונה לכל שם.
עוד פעם?
זה מבטא מאוד שונה לכל שם.
זאת אומרת שכל שם מהווה אספקט אחד בצד, במקרה שלנו, של שבועות. אבל למעשה זה קשור לבעיה הרבה יותר רחבה. אנחנו מכירים את המהלך החקלאי של מועדי ישראל. כך כתוב בתורה. המילה אביב היא ביסודה יסוד חקלאי שנאמר בעשור האביב. לראות באיבי הנחל, איבי א' ב' י', זה נגזר מאביב, מה זה עודנו באיבו, עודנו באיבו, לא יכתב, ממני כתוב באיוב, איבו א' ב' ו', בקליפה שלו, איבי הנחל, לראות את הפרחים שהם גנוזים בתוך ה... לכן אנחנו מדברים נניח בעברית ספרותית על אביב ימיו. למה אדם שנמצא בשנות הצעירות שלו, אז זה אביב, זה ביטוי של לקוח מהתחום החקלאי. אז להגיד חג האביב, שמור את חודש האביב, בהוראה הבסיסית שלו זה הוראה חקלאית. וחג שבועות תעשה לך ביקורי קציר חיטים. זאת אומרת, אתה רואה שהתורה הוא ביום הביקורים בעל גרחי מלכה חדשה. אז המילה ביקורים היא גם כן לקוח מהתחום של החקלאות, מה שהוא עשה בקטע הזה, כבר אמרנו בפעם הקודמת, העולם כולו מתבקר. זה הוא גזר, כשהוא רצה לבטא את ההתפעמות שלו, אז הוא השתמש, העולם כולו מתבקר. אבל למעשה המילה ביקורים היא קשורה לעבודת השדה. וחג האסיף, ברור, חג האסיף. האסיף בדרך הטבע שאתה אוסף את תבואתך במעט מהשדה. לכן באמת, בחג האסיף התורה שיגשה שלוש פעמים בזמן הוסמכתם לפני השם. למה? כי אדם, אם הייתה שנה חקלאית מוצלחת, אז האסמים מלאים ואז הוא שמח מזה. אז זה מהלך אחד שמועדי ישראל יש להם יחס אל החקלאות נטו. איך זה כמובן קשור לרמדאן? שברמדאן זה לא יכול להיות. כי רחמנות על הרמדאן, שנה הבאה יהיה להם בתמוז, צום ארוך מאוד. של מלא בטבת, אז עוד צום כזה. אז מי שמונה ללבנה, כיוון שהיא לא 30 יום, אז זה נוסע לו. ואין אחי נמי, אם לחכמי ישראל לא היו ממציאים את הפטנט של עיבור, אז לא הייתה יכולה להתקיים מצוות התורה, שמור את חודש האביב. התורה הדגיש שאתה חייב לשמור שפסח יחול לעולם באביב. זאת אומרת שיש הדגשה בדווקא שהמועדים יהיו קשורים לתנודות או לסדר של עבודת האדמה. מהלך אחד. מהלך שני מקביל, יש להוראות ההיסטוריות המהותיות הערכיות של מועדי ישראל. אז אנחנו מדברים על פסח, בין אם נקרא לו פסח, בין אם נקרא לו חג המצות, אבל זה בוודאי קשור לצדדים ההיסטוריים של תולדות ישראל. אנחנו מדברים על שבועות, אם אני מדבר בשמות שהתורה קוראת לו. דהיינו, אחרי שסופרים שבע שבועות, ואתה מדבר על כי בסוכות הושבתי בני ישראל והוציאו אותם מארץ מצרים. אז אתה יכול לדבר על מסלול אחד שהוא מסלול חקלאי נטו, אתה יכול לדבר על מסלול אחד שהוא מסלול היסטורי מהותי. מה כמובן מתבקש מסלילת שני המסלולים האלה? שיש קשר ביניהם. ההפרדה ביניהם זה כלכלה גדולה. דוגמה להפרדה.
קיבוצים, צלנו על כתפינו.
עוד פעם?
צלנו על כתפינו.
דהיינו, הבאנו ביקורים. עד כדי כך שאני חושב בדעת כהן יש תשובה בהלכה, במשפט כהן. מי שאומר, הרי זה ביקורים לקרן הקיימת. לא כל כך, אם אמר הרי ביקורים, הוא קרא שם, קרן הקיימת זה חולי, לא כל כך פשוט. אבל למעשה גם בזרמי החינוך הארץ ישראלי החדשים, עשו מחג השבועות חג של ביקורים, חקלאי נטו. אני כבר לא רוצה לדבר על שיבולת בשדה, הסיפור של זכר לקצירת העומר ברמת יוחנן עם כל מה שמתלווה לזה. כמובן שמהצד הסניגוריה אפשר ללמד סניגוריה על, על הזרם הזה. הריחוק מעבודת האדמה במשך תקופת הגלות הרחיקה את עם ישראל מזה. החזרה לעבודה יש לה ערך חיובי. בתנאי שאתה נותן לזה את האיזון המתאים. אז בשנים האחרונות עשו תשובה בחינוך הממלכתי דתי ונתנו הדגשה חשובה לחג מתן תורה, הביאו ילדים לבית כנסת, הוציאו ספרי תורה, תראו להם איך התורה נראית, עשו את זה בממלכתי הלא דתי, עשו לזה גם ביטוי ויזואלי, פגישה עם בית הכנסת, פגישה עם הרב, אבל מתוך שרצו להדגיש את זה, אז אולי הצד השני חסר איזון. אז כמובן שהתשובה האמיתית היא שני הדברים ביחד. להיות גם קשורים לעבודת האדמה, גם למשמעויות החקלאיות של הדבר הזה, וגם לתכנים המוסריים הפנימיים של הדבר הזה. זה יהדות נורמלית. יהדות נורמלית שרואה זה משהו ודאי רמז פה. יום הביקורים, זמן מתן תורתנו, כל השמות הללו הם בעלי תוכן בכל מיני מסלולים, אבל האדם המאוחד, המורכב מכל מיני זרמים, הוא זה שמבטא את האחדות של הדבר הזה. ולכן אני יכול לדבר על יום הביקורים, ואתה יכול לדבר על חג מתן תורה, אתה יכול לדבר איך כל הדברים הללו מתאחדים ביחד. זה אפשר להיות יהודי נורמלי. יהודי נורמלי שמורכב מן הצדדים הללו. עכשיו נראה איך הוא המשיך את הכיוון. הגבנו את היסוד של נפש הבהמית שלנו ושל כל העולם כולו, אז בצאתנו ממצרים לאט לאט. ממועד יציאתנו, משיבות עם שבשר חמורים בשרם. ספירת העומר. מהי כמובן הבעיה של ספירת העומר שהוא מבקש לתת לה ביטוי בקטע הזה? לא מצאנו עוד שום חג ושום מועד שקביעתו תלויה במה שהיה לפניו. שבועות, בעצם ההגדרה, תספור לך שבע שבועות, וביום החמישים. אז זאת אומרת שאתה באמת צריך לספור, ואתה צריך לקבוע את הסדר של קביעת החג, מה שהיה בפסח. ומה היא כמובן התשובה שהוא נתן לזה? זה מראה לנו ש, שום אחד מהכתבים הללו לא עומד לפני עצמו. הערך של חג הפסח הוא ערך גדול של חירות, אבל אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. אם אתה נשאר בחירות של פסח בלבד, אתה נשאר בחירות של הבהמה. וזה מה שאומר, הגבנו את יסוד הנפש הבהמית. כן.
מה הכוונה לאט לאט?
למה לא יהיה חג מתן תורה 10 ימים אחרי פסח? אז הוא אמר, לאט לאט. אתה יודע מה זה הוד של מלכות? לא ספרת כמו שבירת העולם. טוב, אוקיי, אז אני רואה שאתה כן בעניינים. אוקיי, אז אתה מבין מה שמדברים. אז לאט לאט הכוונה, אתה הולך ממדרגה למדרגה. באמת, אפילו במדרש יש מנהה באמינה כזאת. במדרש יש, למה הקדוש ברוך הוא לא נתן תורה לישראל מיד שיצאו ממצרים? אז המדרש נותן תשובה של קופת חולים. הם היו שם בעבודות הלבנים, היו אלה שקיבלו מכות, היו כאלה שקיבלו, היו מלוכלכים בטיט. אמר, הקדוש ברוך הוא צריכים לתת להם בתברה 3 חודשים שהתכוננו. הוא מתכוון גם לצד הרוחני. זה לא הולך בצ'יק צ'אק. הגבנו את הנפש הבהמית. הנפש הבהמית היא במדרגה נמוכה, ואתה צריך להוסיף לה עוד ספירה ועוד ספירה ועוד רובות, עד שיגיע למה. ספירה אתה אומר. לא רק לספור, אלא כל אחד מספירה אחרת. זאת אומרת, הוא צריך לבנות את האישיות הרוחנית שלו. אז העובדה הזאת, ששני המועדים הללו הם קשורים זה לזה, זה מראה שאתה יוצא ממדרגה אחת ואתה עולה למדרגה נוספת. אבל הוא הבליע לך, זה לא רק של עם ישראל, אלא של כל העולם כולו. ההנחה היא שיצאת מחירות ואתה רוצה להקנות לעולם גם את הערכים הרוחניים. ממועצתנו, והוא כמובן למה התכוון, בשר חמורים בשרם, למה שיש בספר יחזקאל. זאת אומרת, על הגשמיות החמורית, הבסיסית שיש במצרים. מה שכתוב, הננו הולכים ועושים זה תמיד בפרק זה, זה יסוד גדול בכל היסודות של המועדים. מהי הבעיה? והפסוק הזה, המשפט הזה, הוא תשובה לזה. עוד פעם? כן. אז קרה פעם. אז קרה לפני 3,000 שנה שיצאו ממצרים. אז מה זה נוגע אלינו עכשיו? היסוד הגדול שמה שהרב דסה קרה, האדם נוסע בתוך הזמן, מה שהרמח"ל מדבר, זה לא רק זיכרון של דבר של עבר, התהליך הזה הוא מתחדש, כן.
פה מציע מה שהרב אמר שנקשר בין שני החלקים?
לא רק זה, הוא מתכוון הרבה יותר בסיסי, שהדבר הזה של יציאה ממצרים וקבלת התורה, החוויה הזאת היא לא רק חוויה של עבר, אלא היא גם חוויה ש... ותאר ואתקדש בקדושה של מעלה, שאומרים שם בעי רצון של ספירת העומר.
אבל הוא מדגיש דווקא בפרק זמן זה, כאילו של...
לא, בפרק זמן זה של ספירת העומר. הוא מתכוון לומר, מה הוא אומר? אנחנו הגבלנו את היסוד, ואנחנו... אז היה בצאתנו ממצרים. אז הוא אומר לך, תשמע, זה... במשפט, אחד מהמשפטים שהוא פעם ניסח, הזיכרון איננו רק, אני לא זוכר את הניסוח המדויק, איננו רק זכר לעבר, אלא הוא גם בעל משמעות בהווה, אם כי יש לו זכר לעבר. הוא התכוון לומר לו, אותם האסכולות שאומרות שאתה הכל חוגג רק מה שהיה זיכרון לעבר. דבר חשוב, אבל זה לא מספיק. כי אם זה היה זיכרון לעבר, מה זה נוגע אליך? אז הוא אומר, לא, זה נוגע אליך, אתה גם כן. אין לך בין חורין גם מי שעוסק בתורה הזאת, לא רק מה שלימד לפני שנים. אז הוא אומר, התהליך הזה של ספירת העומר אמור לזכך את האנשים גם בהווה, כי התהליך הזה עובר עליהם גם עכשיו.
זה היה במועדים של התורה?
לא הבנתי. זה לא ביום העצמאות. כי יעלה ויבוא אומרים רק בזמן שיש קורבן. יעלה ויבוא אומרים זה ברצה, כשמדברים עליו. צריך להבין ככה, ההזכור בצורת החגיגה של המועדים של חז"ל, הוא לא סתם ככה בא לו. אז זאת אומרת שיש גדרים הלכתיים. למה לא מזכירים, נניח, בחנוכה ופורים בברכה מ' שלוש? יש כל מיני דיונים בדברים, ויש גדרים הלכתיים שנקבעו בדבר הזה. אז תוכיח מגמרא מפורשת שאני צודק. טוב, שאני אוכיח אם אני צודק. מי שיש לו דין עם גוי, יגלגל את זה לחודש אדר. למה? כי המזל, אז אתה רואה? הנה, זאת אומרת, חז"ל תפסו הלכה למעשה, זה כולל אפילו את אריק שרון. כשהתכנון לפנות את גוש קטיף היה בזיין באב, אז ביקשו ממנו, והיה לו שכל הטיפש הזה, הטיפש, לביריון הזה, שהוא אמר, טוב, שלא יגיד ושוסיף עוד תשעה באב, אבל שהמזל, אני חושב שהיה פעם אפילו, שהיה צריך, אני חושב, להיפגש עם, לא זוכר, אחד מהמנהיגי העולם, אז אמרו לבגין, תדחה את זה עד אחרי תשעה באב, הוא קיבל את זה. זאת אומרת, אני אענה לך דוגמה שזה לא רק זכר, אלא יש לזה גם משמעות בהווה בדבר הזה. כן.
כשכתוב שהשיעבוד של צחר במצורה, של העם, הכוונה גם היה לתת ישראל עד
שהם יצאו במצרים? הכוונה היא שמספר יחזקאל, כשמתארים את גלות מצרים, הם מדברים על בשר חמורים.
על מצרים. עכשיו, אני רוצה כאילו לשאול על איזה חלק הוא שייך
רק לזיכרון, ואיזה חלק אנחנו הולכים איתנו כל השנה? מה היה, איך היציאה? אין לי הוכחה שהפתח הוא בשר חמורים. עם איזה סושים, אני יודע. הוא השתמש פה במליצה שמבטאת את החמרנות. הוא נקרא חמור מכיוון שהוא חמרני. אז זה הפוך, אבל על כל פנים יש יחד מזה. אז הוא התכוון לומר שישראל היו משועבדים לאומה חמרנית, אז הוא מסתמש בביטוי בשר חמור ובשרה. על כל פנים, אז אנחנו הולכים ועושים תמיד בפרק זה, דהיינו בתקופת ספירת העומר. מתחילים אנו עם העומר, וכאן הוא מבקש ליישם את זה. מאכל הבהמות, המקור שהם שואבים ממנו כוח החיים שלהם. הוא כמובן מתייחס לעובדה, למה כתוב בתורה ונתמתם בם על מאכלות אסורות, ונתמתם בם כתוב חסר א', ודרשו חז"ל ונתמתם בם, שמאכלות מסורות מטמטמות את הלב. המאכל כשהוא עובר לבית הבליעה, אז הוא הופך להיות חלק מהאדם. למה שאתה שותה רביעית ויסקי, אז אתה נעשה שמח? זאת אומרת, יש איזה, אתה אומר שאתה לא שמח, תשתה קוניאק. זאת אומרת, שבאיזה מקום שהוא, יש איזה השפעה לדברים גשמיים על מצב הרוח שלך. אז הוא אומר, לאכול שעורים זה יסוד בהמי. אז המקור שהם שמים ממנו כוח חיים שלהם, ונפשנו הבהמית ונפש העולם כולו מתרוממת, לאט לאט מתרוממת, מתטהרת מטומאתה, מזדככת ומתעלה, יוצאת מצורת בהמה לקבל אור צורת אדם. והוא כמובן מבקש לעלות על הגל של קציר החיטים, דהיינו, שוב, אתם רואים פה איך הוא מרכיב. עובדה בוטנית שארץ ישראל, קציר השעורים שלה הוא מתקופת הפסח, וקציר החיטים הוא מתקופת שבועות. אז בין שעורים לחיטים עוברים, אז יש לזה הוראה חקלאית אחת. עדות חיה לזה, זה סיפור במגילת רות. הלינה בשדה, לזריעת המוץ והחיטים, אלה הם כן דברים מההווי החקלאי. אבל יש לזה גם תוכן, שהחיטים זה מאכל אדם. אז אנחנו יוצאים מצורת הבהמה, העובדה יש דבר משותף לאוכל האנושי מהאוכל הבהמי. אתה צריך קלוריות. העובדה היא אתה אוכל שעורים, מאכל יותר משובר זה מאכל חיטים. חקלאים טובים דואגים לאיזה בליל טוב של האוכל של בעלי החיים, כדי שנניח יהיה תנובה של חלב יותר או דברים כיוון אלה. אז המאכל של הבהמה הוא בכל מקרה בדרגה יותר נמוכה, אבל כשאתה מגיע לדרגה של חיטים, גם צורת האפייה, גם צורת ההכנה של הבצק, של היסה, כל אלה הן מתאימות לדרגה האנושית. אז יוצאת מצורת הבהמה לקבל עוד צורת האדם, יוצאת מתכונת שעורים לתכונת חיטים. ואנו באים לחוג את חג השבועות, יום אשר עמדנו בקומה רוחנית הגמורה שלנו, וזיו הקוממיות מתחדש עלינו בכל שבועות. כן,
לכן קורבן החיטים בצורת לחם.
כן, לא רק, אם אתה לך עוד צעד אחד יותר, באיזה צורה? באיזה צורה מיוחדת במינה?
חמץ.
לחם הפנים, למרות לחם הוא מצה, כי כל זה עובר דבר שלא תקריבו ממנו לשם. הקורבן היחידי שמביאים על המזבח שהוא שהחמץ שולט בו, זה שתי הלחם בשבועות. לומר לך, כאן התערובת האישית שלך, כאן אתה גובל עיסה ואתה מכניס פה את היסוד שלך, שזה יתפח, שזה יפה, שזה יהפך להיות לחם על גבי המזבח, כי זה התרומה שלך לדבר הזה. אבל הוא כמובן, כשהוא אמר ואנו באים לחוג את חג השבועות, זאת אומרת אולי זיו הקוממיות, המילה קוממיות נזכרת פעם אחת בתנ"ך. וילך את קוממיות איפה? איפה? ומה זה קשור לעניין? עזרא תיקן להם לישראל שיקראו את פרשת התוכחה שבתורת כהנים לפני חג השבועות. אולי לזה הוא רמז, וזיו הקוממיות, אותו אחרי שקראת את התוכחה ואתה מתנער ממנה, אז אתה לוקח את האור של הקוממיות, וזה חג השבועות יכול להיות נחוג אחרי שגמרת לקרוא את התוכחה. אולי יום אשר עמדנו בקומה הרוחנית הגמורה שלנו, זיו הקוממיות מתחדש לנו בכל שבועות. חמושים אנו, חמישים, כמובן, וחמושים יצאו בני ישראל מארץ מצרים, וחמושים אנו בכל, מה דרשו חז"ל על חמושים? חמישית, שחמישית מהעם שלא רצו לצאת נשארו במצרים. אז זאת אומרת, מספר החמישים הוא בהטייה של התורה מופיע גם חמושים. אז הוא אמר חמושים, אתה יכול לפרש את זה גם כן חמישים. חמושים אנו בכל כוח עוז החיים של נפש הבהמה. הוא לא מזלזל בכוח הבהמי. יש לבהמה עוצמה, יש לבהמה שור, הם בעלי חיים, בעלי כוח. עובדה היא, ואיזה רכב אתה נוהג? אתה לא נוהג, אבל עשרה כוחות סוס, כוחות סוס, מה זה כוחות? כוחות סוס זה למעשה המדד של עוצמה, שאתה מדבר כמה יש למנוע שלך. כן, אז יש איזו עוצמה בדבר הזה. אז הנפש הבהמה יש לה כוח, אבל היא בעצמה עלתה, נתעדנה ונזדקחה. כיוון מחשבה אופייני לו. יש כוח בימי, יש עוצמה, אבל אתה צריך לזכך אותה. ועוז לה, ויפעל לה, נהתארה וצוח צחה. אתם יכולים לשמוע את הריתמוס, את החגיגיות במילים שלו. איך שהוא התחיל לדבר על חשבות, אז נעשה לו חגיגה במשמה. והיא מוכנה להתחבר בחיבור אמיץ לצורת האדם השלמה. יש לו דברים פיזיים, יש לו כוחות פיזיים. אם הכוחות הפיזיים הללו מזדקחים, אם הם מתעדנים, אז הם... רב יוחנן אמר לריש לקיש, חילך, יש לך כוח? לא ראית. יש לך כוח? אתה יכול לא לישון בלילה? אז תלמד כל הליל שבועות. זאת אומרת, אותה עוצמה פיזית תגייס אותה לתורה. אז זה חיבור אמיץ לצורת האדם המלאה, שהורדת העליון, האצילות הגמורה, שורה עליו. הדעה העליונה בשני ערכיה הכלליים, הדעה המעשית והדת השכלית הרוחנית העיונית. נו, מה כתוב פה? שתי הלחם. למה לא טוב כיכר אחד? למה צריכים שניים? אז הוא אומר, הדעת האנושי, החמץ, מתבטא בשתי דברים. הוא מתבטא בפרקטיקה, תתלה פה חתיכת בשר שכל בעל חי יתאבה לה, אז הכלב, החתול יכולים לרקוד מסביב לזה, אבל אין להם מספיק אינטליגנציה לקחת סולם ולעמוד פה ולקחת ולעשות את זה. אולי עקוף בדרגה מסוימת, אבל זאת אומרת, זה השכל המעשי, זה הפרקטיקה האנושית, זה הפטנטים שהשכל האנושי המציא, שיהיה אינטרנט, שיהיה יודע מה, מיילים, שמיילים, חשבים. הנה, זה דוגמה של כוח מעשי, זה הדת המעשית. זאת אומרת, האינטליגנציה היא מופלאה בכל הפטנטים האלה. זה כוכר אחד שלכם. אבל יש גם עיוני, יש גם מחשבה, יש גם פילוסופיה, יש בעיות בעולם. זאת אומרת, יש דברים שאתה צריך לבטא אותם גם בצד העיוני נטו, המחשבה הפילוסופית. אז זה מה שאמר, שני ערכי הכלליים, הדעת המעשית והדעת השכלית הרוחנית העיונית, שתיהן בחוברת עולים ברוממותם בשתי הלחם של חיטים, מאכל אדם, מאכל הנותן דעת. למה? כי התינוק אינו יודע לקרוא אבא ואמא שאיתם תם דגן. תראי איך שהוא לקח יסודות במקומות אחרים ושיבץ אותם פה. ההתפתחות של התינוק היא התפתחות מופלאה, שאין לה, אנחנו כך רגילים לזה, שאין לה, אין לה הסבר. אין לה הסבר הגיוני, ככה. הילד מתחיל לזחול. ופתאום הוא עומד, עומד על הרגליים, בואי תראי, הוא עמד, הוא עמד, הוא עמד, הוא עמד. מה אתה שמח? אז אני אגיד לכם מה הוא שמח. כתוב בגמרא, בגמרא מופלאה, אבא ואמא והקדוש ברוך הוא שותפים ביצירתו של האדם. האבא נותן לו עצמות, אמא נותנת לו את מערכת הדם, והקדוש ברוך הוא נותן לו שכל והילוך רגליים. אתם מבינים שאני הגעתי לגמרא הזאת דרך הרגליים שלי? הילוך רגליים. הקדוש ברוך הוא אחראי, זה גמרא בסוף פרק שלישי בנידה. הקדוש ברוך הוא אחראי לזה שאדם מזדקף ויש לו כוח, ויש כוח ברגליים, וכל השטר של הרגליים הוא שטר קטן, עובדה היא שבעלי החיים הולכים על ארבע. אז אין התינוק תואם טעם עד שאיתם הוא לא יודע לקרוא אבא ואמא. זאת אומרת, הוא יכול לדבר שנותים לאכול חיטים עד שאיתם טעם דגן. אבל הדעת המובלטה בבירורה בחיטה היא שעורה, זה לא מספיק אינטליגנטי.
וכמה זה חיטה בגמטריה, כאן כמובן להצטרף החשבונות הקבליים שלו, אבל הוא מכר את זה בצורה יפה. חיטה בגמטריה 22, 22 אותיות, התינוק לא יודע לדבר, הוא מדבר. מפי עוללים ויונקים יסד את העוז, כתוב בתהילים, להשבית אויב ומתנקם. דיינו, איך אתה יכול להילחם עם האויבים של האפיקורסס? תסתכל בדיבורים של הילד. באיזה ברליץ הוא למד? זה מה זה ברליץ? זה בית ספר ללימוד שפות. מאיפה הוא למד? לאן שלחו? פתאום הוא מדבר, הוא טעם חיטה. שכוללת כ"ב האותיות הדיבור במספרה. ותחת האילמות הבהמית, אם אתה תמשיך לאכול רק שעורים, אתה תהיה אילם. בהמה, הוא לא יודע לדבר. אבל אם אתה אוכל חיטים, אם הגעת למדרגה הגבוהה של אדם, אז כל התור של תורה, הדיבור המלא, נבראו, הפה נברא בשביל לדבר דברי תורה. הדיבור המלא נשמע בארצנו. אז אתם רואים איך הוא סיים גם בצד הארצי ישראלי. חיטה ושעורה הם יסודות של השדה הארצי. איזה קטע חמוד, גם פיוטי, גם הגותי, גם מצוחצח, גם תוכני, כשהוא מבליג. ואם אתם עוד לא מאמינים לי, אז מי שיש לו מהראש הרבי יהודה, תבדקו בעמוד תו צד ג', שם שלח להערות ממקורות נוספים, זה סעיף קטן סמך זין, חג השבועות כל הארץ, והוא הביא את הרמב"ן, והוא הביא את ענייני תפילה, והביא את הגמרא בשבת, והביא את הגר"א, והביא אורות התשובה. דהיינו, הוא התכוון לומר שהמחשבות הללו של הרב קוק יש להם גם שיבוץ במקומות נוספים, אבל יש קטע חמוד כזה. אבל הנזיר פעם אמר לי, דברי הרב נוחים לקריאה וקשים להבנה. הוא הגדיר נכון, זה נעים, אתה קורא את זה, זה מתנגן לך יפה. אבל הוא אומר, חוץ מניגון צריך פה לדקדק במילים. הדקדוק במילים הללו מעמיד אותך גם על התכנים, על התכנים הפנימיים שהם רומזים פה לעולם גדול מורכב, ואיך הרכבות הללו הם למעשה נתנו לחג השבועות את המהות הרוחנית שלו, גם את כוח הדיבר, גם את הצד האנושי, גם את הצד של החיטים, גם את הצד החקלאי, גם את הצד הרוחני של תלמוד תורה עם כוח הפה, שאתה יכול את החידושים שאתה מוצא בטבע לתת בתוך המועד הזה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.